אנחנו הגענו לפרק זין, פסקה ד'. הפסקה הזאת היא בעצם המשך של מה שלמדנו אתמול. אז נעבור על הדברים מהר ונתמקד בעיקר בה', ננסה. הרהורי תשובה הם מגלים את עומק הרצון, והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי עודה. ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. טוב, קצת קשה, צריך להבין מה כתוב. אז קודם כל אמרנו אתמול שערעור תשובה זה הצד היותר עליון של התשובה, מצד שזה נוגע בשורש התשובה. מחשבה, ולא סתם מחשבה, אלא אפילו ערהור של מחשבה. ערהור, כלומר, כמו שאמרנו אתמול, אר ועוד אר, כלומר עלייה וירידה ועלייה וירידה ועלייה וירידה. אם כן, עצם זה שאדם מהרהר בתשובה, כלומר, הוא מתחבר בעומק מחשבותיו ליסוד שקדם לעולם, אז הרהורי תשובה, הם מגלים את עומק הרצון. כלומר, כאן בעצם הרב נוגע בשאלה עתיקה, האם השכל והרצון זה שני כוחות שונים, או שזה בעצם אותו כוח? נשאל רגע שאלה פילוסופית. האם המחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם קדמה לרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, או להפך, הרצון של ריבונו של עולם לברוא את העולם קדם למחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? כלומר, מה היחס בין המחשבה לבין הרצון? שאלה עתיקה. אז כתוב בספרים שבאמת המחשבה והרצון בשורש שלהם זה אותו דבר, אבל בהתפרטות שלהם זה בעצם שני ממדים. כי המחשבה היא יותר שייכת לממד, נקרא לזה, המופשט, העליון של האדם, והרצון, בעיקר הרצון המעשי, זה כבר יותר קשור למציאות הממשית של האדם, אל הפעולות, אל החיים בפועל. וכאן הרב אומר שבאמת, ומי שזוכר גם הזכרנו בזמנו, שיש שני סוגים של רצונות באדם. יש רצון שהוא רצון חיצוני, שהוא הרצון שכבר קרוב אל המעשה, שהרב קורא לו רצון מעשי, ויש את הרצון שהוא בעצם שורש האישיות של האדם, שהרב קורא לו במידות הראייה, במוסר אביך, רצון טוב מעיקרו. אז יש את הממד של הרצון שהוא יותר קרוב לאישיות העצמית של האדם, שהרצון הזה הרבה פעמים הוא נעלם, הוא נעלם לא במה שהוא לא נמצא, אלא הוא מסתתר, ויש את הרצון שהוא יותר הפרקטיקה של החיים, הרצון שיביא לידי מעשה. אז אומר הרב, כשאדם שייך למושג של הרהור תשובה, אפילו רק הרהור תשובה, זה כבר מגלה את עומק הרצון שלו. כלומר, היות והמחשבה והרצון בשורש זה בעצם אותו דבר, אז שאדם, אם אפשר לומר, נוגע בשורש המחשבה שלו, אז הוא גם נוגע בשורש הרצון שלו. בוא נגיד רגע את זה אחרת. הרי הבעיה הקשה ביותר של החיים שלנו, שלא תמיד מה שאנחנו חושבים זה מה שאנחנו רוצים. כלומר, יש פער בין עולם הידיעות, בין עולם השכל שלנו, לעולם הרצון שלנו, לעולם השייכות העצמית שלנו. הרבה פעמים אדם יודע משהו בשכל, אבל הוא לא רוצה אותו. אני יודע שככה צריך לחיות, אני יודע שזה מה שנכון, אבל בינינו, כשאני דוגרי עם עצמי, אז כשאני מסתכל על הרצון של האם אני רוצה להיות ככה, האם אני רוצה להיות מה שאני חושב, התשובה לפעמים היא לא. כי זה קשה, כי זה דורש מאמצים, כי זה שינוי של סטטוסים, אלף סיבות. אז הפער בין המחשבה לרצון, ובפרט בין המחשבה לרצון המעשי, זה בעצם אולי אחד הפערים הכי קשים לנו בחיים. איך אדם שהוא אדם כן ואדם אמיתי, קשה לו להתמודד עם הפער הזה בין המחשבות שלו לבין הרצונות שלו. לפעמים זה פשוט מייאש אותו, שהוא חושב, הוא יודע אינפורמציה X, אבל הוא לא, והוא מבין שהאינפורמציה הזאת היא נכונה, היא אמת, זה מה שצריך להיות, אבל הוא לא רוצה להיות שם. קשה לו להיות שם. כך הוא מדמיין לפחות בשלב הזה. אז אומר הרב, עצם זה שאדם שייך לערעור תשובה, כלומר הוא פוגש את התשובה מהצד היותר שורשי ופנימי שלה, זה עצמו מגלה את עומק הרצון. אני אגיד את זה אולי רגע אחרת, אם תרשו לי רגע לסתות. הנה, יש פה ספר. כולנו מכירים את הסוגיה בגמרא במסכת שבת, שמתארת את המצב של עם ישראל לפני מעמד הר סיני, ואחרי חטא העגל, כשאמרנו נעשה ונשמע וכו'. אז שימו לב דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא מסכת שבת דף פי ח', אין היה שבת ב', עמוד 194, פסקה עין ב'. אני לא אקרא את הכל, כמובן רק איזה הערה. דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה, באו 60 ריבו של מלאכי השרת. שימו לב, כמה היינו במעמד הר סיני? 60 ריבו. בואו נדבר עכשיו מספרית. היינו 60 ריבו. אם כן, כשאמר, הקדמנו נעשה לנשמה, באו 60 ריבו של מלאכי השרת. וכל אחד מהמלאכים כנגד כל אדם מישראל, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד מישראל, וקשרו לו, שתי כתרים. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמה. אם כן, כשאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו של מלאכי השרת, וכל מלאך כתר לנו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אבל כיוון שחטו ישראל, כשחטנו בעגל, עכשיו שימו לב, דבר מאוד מעניין, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום. כלומר, כשאמרנו נעשה ונשמע, אז כל מלאך כתר לנו שני כתרים. כשחטנו בעגל, היו צריכים לרדת שני מלאכים לכל אדם. אם בהתחלה ירדו 60 ריבו כנגד 60 ריבו, אחר כך ירדו 120 ריבו כנגד 60 ריבו. מה השתנה? למה כשקשרו לנו כתר נעשה וכתר נשמע, כל מלאך קטר לנו שני כתרים? וכשירד, וכשחתנו בעגל, אז כל מלאך היה צריך להוציא כתר אחד. מלאך אחד הוציא לנו נעשה, מלאך שני הוציא לנו את נשמע. הערה ראשונה, מאיר הרב קוק, שאולי לא שמנו לב בסוגיה הזאת. הערה שנייה, כשהקדמנו נעשה לנשמע, כתוב, באו 60 ריבו. מלאכים. כשחתנו בעגל כתוב, ירדו, וכיוון שחטו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה. אם כן, שני הבדלים לכאורה טכניים. למה בלשון של החיוב, כשאמרנו נעשה ונשמע, חזל אמרו, באו מלאכי השרת, ואילו כשחתנו בעגל כתוב ירדו, ואחר כך, ונקודה שנייה, כשאמרנו נעשה ונשמע, כל מלאך קטר לנו שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, וכשחתנו בעגל, אז כל מלאך הוריד לנו פרק מאיתנו כתר אחד. זה נשמע שאלות טכניות ומלאכי השרת, אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מדברים. אומר הרב, מה ההבדל בין נעשה לנשמע? נעשה זה הממד המעשי, נעשה. מה שקראנו מקודם, הרצון המעשי והמעשה. נשמע זה המחשבה. אומר הרב, נעשה ונשמע בשורש הדברים זה דבר אחד. המחשבה והרצון בשורש הדברים זה דבר אחד. נעשה כנגד הרצון המעשי והעשייה והמעשה עצמו. ונשמע כנגד המחשבה והרצון הבסיסי, זה בזמן שאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, גילינו שאנחנו מבינים שהרצון והמחשבה זה דבר אחד. ולכן, עלינו למדרגה של מלאכי השרת מבחינה זו, שאצלם אין פער בין מחשבה לרצון. אצלם מה שהם חושבים, זה מה שהם רוצים. ולכן, מלאכי השרת באו אלינו. כשאני אומר, באתי אליך, זה מתאר קרבה. אתה ואני על אותו ציר, על אותו מישור. אבל אחר כך, כשחתנו בעגל, מה בעצם קרה לפי הפירוש הזה? הפרדנו את המחשבה והרצון. כלומר, נוצרה פתאום איזו מציאות של הפרדה בין מחשבה לרצון. מה שאני חושב, זה לא מה שאני רוצה. מה שאני יודע בשכל, זה לא מה שאני עושה. נוצר פתאום איזה פער. ואז כתוב, ירדו מלאכי השרת. כי אנחנו ירדנו בעצמנו. ולכן אם בהתחלה מלאכי השרת באו אלינו, כאילו במדרגת מלאכי השרת, כשירדנו למדרגת חטא העגל, אז המלאכים ירדו אלינו. הם היו צריכים לרדת ממדרגתם, שאצלם המחשבה והרצון זה דבר אחד, ואצלנו זה שניים. ולכן כל אחד ממלאכי השרת היה צריך לפרק בעצם כתר אחד. כל זה הכל כמשל כמובן, הכל סימבולי. כלומר, לפרק לנו את הממד המחשבתי ואת הממד הרצוני. מה שבעצם השיא של נעשה ונשמע לפי זה, לפי הפירוש הזה, זה שהמחשבה והרצון היו מציאות אחת. אומר הרב, כשאדם מהרהר בתשובה, רק מהרהר, כלומר, בעולם המחשבות שלו, הוא שייך לשורש התשובה, כבר עומק הרצון שלו מתעורר. אז לא לדאוג. זה שאני מערער תשובה, זה משהו מאוד רצילאי, מאוד, לא. זה נוגע בעומק הרצון. אומר הרב יותר מזה, לא רק זה, אלא עירורי תשובה, הם מגלים את עומק הרצון. ולא רק זה, אלא והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי עודה. כלומר, כשאדם מערער בתשובה, אז הוא נוגע בנקודה יותר פנימית שלו. הוא נוגע בשורש האישיות שלו. ולכן א', הרצון מתעורר, וב', הנשמה מתעוררת. הגבורה של הנשמה שמסוגלת להאיר את כל הממדים היותר נמוכים שבאדם, הגבורה הזאת, הנשמה מתגברת, הנשמה מופיעה. גם אם אדם עדיין לא עשה תשובה בפועל, כלומר יכול מאוד להיות שאדם הוא רק מערער, אבל כשאדם מערער בתשובה, הוא מערער את הרצון. הוא מערר את הרצון, הוא מערר את הנשמה. יש בעצם איזה מין, נקרא זה, פגישה עם העומק של התשובה. לכן, עירורי תשובה, הם מגלים את עומק הרצון. והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי עודה. טוב, אומר הרב, ולפי גודלה של התשובה, ולפי הגודל של התשובה מצד המחשבה של האדם, הרצון שלו, השייכות שלו, כלומר, ככל שאדם, העירור שלו נוגע בנימים יותר דקים אצלו ויותר עמוקים אצלו ויותר, נקרא לזה, מקוריים אצלו, ולפי גודלה של, של, של התשובה, לא רק בצד של ההתפשטות הכמותית שלה, כלומר, כמה בפועל אני מקיים מצוות, כמה בפועל אני מתכוון בתפילה, כמה בפועל אני עושה חסדים, עוד לפני כל הביטוי של הבפועל, ככל שזה נוגע בי בנקודה יותר עמוקה, כל אחד מאיתנו יודע, כשדיברנו בפרק ב' על התשובה הפתאומית, שיש לפעמים איזה מין הבזקיות כזאת, איזה מין ברק שמאיר ופתאום חושך, איזה מין תאורת לילה כזאת, ואחר כך פתאום היא נכבה. אותו דבר פה, ולפי גודלה של התשובה, כלומר לפי הנקודה שבה הדברים נגעו, ולפעמים זה נגיעה אחת, אבל זאת נגיעה שיש לה משמעות עצומה, ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. כך האדם יהיה יותר חירותי. יותר חירותי, כלומר פחות משועבד לכל ההרגלים, לכל הסטטוסים, לכל הציפיות, לכל התבניות שהוא יתרגל לחיות על פיהם. אם כן, עירור תשובה זה דבר חשוב. אדם שרוצה ומהרהר, הוא נוגע בעצמיות הנשמה שלו. ואז עם אלה, הוא יהיה יותר בן חורין. אדם יבוא וישאל, איך אני יכול לדלג על כל ההרגלים, על כל החינוך, על כל מה שאני עד היום עשיתי, על כל הקלקולים שיש לי וכו'. אומר הרב, תהרהר תשובה. תהרהר תשובה באמת, כעומק ההרהור, עומק הרצון. עומק הרצון, עומק הנגיעה בנשמה. עומק הנגיעה בנשמה, עומק החירות. אני לא זוכר אם אתם זוכרים, אבל כשנגענו בתחילת אורות התשובה, אז ראינו שאפילו בהרהור אחד הכל מתהפך. הוא כבר שב, כשנגענו בתשובה הפתאומית, אם אני לא טועה, אז עמדנו קצת על הנקודה הזאת. בפרק ב', הפתאומית, התשובה הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה, בפעם אחת מכירו את הרב את הכיור של החטא, ונהפך לאיש אחר. הוא כבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. אז שאלנו אז בזמנו, נהפך לאיש אחר? הוא עוד לא מקיים מצוות. השתנות גמורה לטובה? תגיד השתנות, מה אתה אומר השתנות גמורה? אלא עצם זה שאדם נוגע בעומק הממדים של החיים שלו, שהם עומק המחשבה, עומק הרצון, עומק הנשמה, זה עצמו, על אמת, זה אמיתי, זה השתנות גמורה. כל אחד מאיתנו יודע שיש מעצבים כאלה בחיים, כשאדם מגיע, מה שנקרא, לגעת בעצב הכי דק שלו, הכי רגיש שלו, הכי אמיתי שלו ולפעמים גם הכי כואב שלו, שם מתחיל המהפך. המהפך נוגע שם. כל הזמן שאני ככה מלטף, מעגל את הפינה, משחק אותה בכאילו כזה, זה מבחוץ. עד שאני לא נוגע בדבר שאולי הוא לפעמים העצב הכי רגיש שלי. הכי כואב שלי. אני אגיד אולי בצורה מצחיקה. כן, בציור של חפואת שיניים. לאדם כואבות השיניים. אז מה קורה לכולנו? מזניח, לא מטפל, אומר יהיה בסדר. מתי כבר, הוא כבר לא יכול, הוא כבר הולך לטיפול. כשהוא מתחיל לגעת בעצב הכי דק, הכי רגיש, וזה כואב לו מאוד. בהתחלה רק כשהוא שותה חם כואב לו. אחרי זה גם כשהוא שותה קר כואב לו. אחרי זה שיש רוח, זה כואב לו. הוא כבר לא יכול לסבול לזה. ואז הוא הולך לטיפול. ואז הוא מגלה שצריך לעשות עקירה. או צריך לעשות טיפול שורש. כלומר, עד שלא נוגעים בעצב הכי כואב, הכי דק, הכי קשה, הכי פנימי, אנחנו ככה מחליקים. אבל ברגע שזה נוגע בנקודה הפנימית, שם אנחנו מטפלים. אומר הרב, אותו דבר לצד החיובי. אדם מהרהר בתשובה, זה נוגע במקום הכי עמוק. זה נוגע בעומק הרצון, זה נוגע בעומק הנשמה, וכגודל התשובה, כגודל הוודאות של האדם, הרצון של האדם, השייכות שלו, ככה גם הוא יהיה יותר בן חורין. לא פעם ולא פעם שמעתי אדם שאומר, לא תיארתי לעצמי שמהלך התשובה יהיה כל כך קל. שאלתי אותו, ולמה חשבת שזה יהיה קשה? כי באמת התשובה זה נראה דבר קשה. למה זה קשה? כי זה קשה לשנות את כל החיים. לשנות את תפיסת החיים, לשנות את הדמיונות, לשנות את השאיפות, לשנות את ההרגלים, לשנות את צורת החשיבה, לשנות את הקשר החברתי, את הקשרים החברתיים, זה באמת לא פשוט. נו, אז איך זה כל כך קל, איך אתה מסביר? אז בהתחלה הוא אומר, אין לי הסבר. ואחר כך, נו, ותנסה לחשוב, פשוט. הוא פשוט החליט. הוא החליט שהוא קופץ למים. שהוא נוגע בפנימיות של הדברים. אז הוא נוגע בפנימיות, אז זה הרבה יותר פשוט, מה שזה נראה בהתחלה. באמת זה הרבה יותר פשוט. זה לא בכאילו, זה אמיתי. לכן אומר הרב, בואו נקרא שוב את הפסקה הזאת. הרהורי תשובה, הם מגלים את עומק הרצון. והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה. כל ההוד שלה, כל המלאות שלה, וכו'. ולפי גודלה של התשובה, בממד של האיכות שלה, לא בכמות, לא כמה בפועל אני מקיים מצוות, אלא בממד הפנימי של הדברים, כמה אני נוגע בעצב הכי רגיש שלי. ולפעמים, כמו שאמרנו, הנגיעה היא כואבת מאוד. ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. אולי רק עוד משפט אחד. לפעמים אנחנו מודעים ברמה כזאת או אחרת לקלקולים שיש לנו. עכשיו, כשאנחנו נוגעים באמת בסיבת הקלקול בצד הפנימי של הדברים, אז הרבה פעמים זה מזעזע אותנו. זה מזעזע אותנו לראות את עצמנו ככאלה. כלומר, לא נעים להסתכל מול המראה ולראות באמת איפה הבעיה. אבל הרבה פעמים, דווקא בגלל שאנחנו מספיק אמיצים, ועם מספיק עם כוח, ועם עוצמה, לגעת בנקודה האמיתית הפנימית, ולא לנסות לראות מי בחוץ ומי למעלה, דווקא זה מה שנותן לנו את הכוח לבנות, את הכוח לצמוח, את הכוח להתקדם. כלומר, דווקא הנגיעה בנקודה הפנימית, שהיא אולי הנקודה הכואבת ביותר, דווקא היא זאת שמאפשרת לנו לצמוח. אני אגיד אולי איזה נקודה אחרת, סוגיה אחרת, אבל אותו מקרה. לפעמים אתה פוגש אנשים שלצערנו הרב לא מתחתנים, עד גילאים אפילו קצת בוגרים, נגיד את זה ככה. אז כמובן צריך ללכת בזהירות, בעדינות, לא תמיד חס ושלום, אותו אדם אשם בזה, לפעמים זה רצף של נסיבות וכו'. בסדר. אבל לפעמים ככה, כשאני מרגיש שנוצר קשר מספיק טוב עם אותו אדם, אז אני שואל אותו את השאלה, תגיד, כמה קשרים משמעותיים היו לך? אז הוא אומר לי, נגיד, 8 קשרים. ואז אני שואל, תגיד, אתה מזהה איזה מכנה משותף בין כל הקשרים האלה? כלומר, מה תפס אותך בקשר? כן. כמה הקשרים הופסקו לא על ידך? כלומר, מי שהפסיק זה הצד השני. 4 קשרים. תגיד, אתה מזהה מכנה משותף בין 4 הבנות האלה שהפסיקו אותך את הקשר? זאת לא שאלה קלה. כי השאלה הזאת בעצם על מה היא מצביעה. היא מצביעה על איזושהי נקודה עקרונית, שחוזרת באופן גלוי או סמוי, בצורה כזאת או אחרת. וזה בעצם מה שהדברים, עליו הדברים נופלים, על הנקודה הזאת, עליה הדברים נופלים. ולפעמים הוא אומר, כן, הנה, כן. עכשיו, ברגע שהוא שם את האצבע על אותה נקודה, זה ממש לא נעים. כי באמת זה לא נעים. למשל, אמר לי פעם מישהו, בעצם כשאני מנסה לנתח מה הסיבה העקרונית שגרמה לכל הפירודים האלה, זה שאני אגואיסט. זה לא נעים לאדם להודות שהוא אגואיסט. שבעצם הוא דואג לעצמו. זה בעצם אדם שלא יכול לפתח קשר עם מישהו אחר. כי בעצם מה שמעניין אותו זה אהבת עצמו. אז הוא כל הזמן תלוי בעצמו. כל הזמן רוצה לספק את עצמו. הוא לא מסוגל להיפתח למשהו אחר, למישהו אחר. לצרכים של מישהו אחר, לאינטרסים של מישהו אחר, לשותפות. זה לא נעים, אתה נוגע כאן בעצב דק מאוד, שאדם מודה שהוא סוציומט. זה לא פשוט. מצד שני, כל זמן שאדם הזה לא ייגע בנקודה הזאת, אז הוא יכול מבחוץ. טוב, אז זה נגמר בגלל זה, וזה נגמר בשביל זה. ברגע שהוא ייגע בנקודה, אז פה נמצא אולי עומק הכאב, אבל פה גם נמצא עומק הבניין. וזה יכול להגיע במקום של הרהור תשובה. שאדם ככה חושב ומערער בנקודות יותר עמוקות שקשורות אליו, עד הרצון, עד הנשמה, וכגודל, נקרא לזה, השייכות שלו אל הדבר הזה, אל מהלך התיקון הזה, ככה גם החירות שלו תהיה יותר גדולה. ככה גם הוא יהיה בן חורין. הוא יתנער מכל המחיצות, מכל המסגרות, מכל ההגדרות. הוא חירותי לגמרי. כן, מישהו רוצה לומר משהו? אורי, כן.
קשה לי מאוד את זה שברגע שהרהרת, אז הרצון כבר משתנה. כי רואים גם בחוש שאנשים, או שנדבר לפעמים אנשים, שיש להם משיכה לכיוון מסוים, או תאווה מסוימת, או הרגל לא טוב, והם באמת בעומק פנימיות רוצים לתקן, ומערים ולומדים על זה ועושים מה שהם יכולים, וזה לא, כאילו, ובפועל זה לא קורה. זאת אומרת, הם לא צריכים לשנות את זה.
אנחנו אמרנו שהפרק הזה לא עוסק עדיין בפועל. הפרק הזה עוסק בהכרת הערך של הממד הפנימי שבאדם, שהממד הזה מתעורר אצלו.
אבל מה עוזר להכרת הערך אם זה משפיע בפועל?
בסוף זה ישפיע. בסוף זה ישפיע.
מתי בסוף?
לא יודע. הרב קוק כותב באיגרת הקנה, שאם, ששואל אותו הרדבה, אז איך אתה מקרב את הרשעים וכו'. אז הוא אומר, פעולת לוקחי נפשות לא לוקחת, לא הולכת ריקם. אם אני לא אצליח להשפיע על האדם הזה, אז הזרע שזרעתי באותו אדם יתגלה בבנו. ואם לא בבנו, בנכדו. ואם לא בנכדו, בנינו. זרע לא הולך לאיבוד. אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
כן.
אישית. אתה לא חייב ליהנות. היום כשאתה מנתח לעצמך את התהליך שאתה עובר, עברת ועובר, אתה יכול לשים את האצבע לנקודה שהייתה בבחינה של הפסקה הזאת? לא הייתי אומר החלטה, זה כבר במד המעשי, ערעור תשובה, משהו שזיעזע את עומק הרצון, את עומק המחשבה. אתה יכול לשים את האצבע לנקודה?
כן.
אתה רוצה לשתף אותנו?
לא.
לא צריך. לא צריך, בסדר? מקובל. אבל אתה יכול לשים את האצבע לנקודה. עכשיו יש לי שאלה. כשאתה יכול היום לשים את האצבע על הנקודה, אז כשזה קרה לך, אז עוד לא תיקנת את כל המעשים, ועוד לא למדת את התורה, ועוד לא היית קשור לכל מה שהתורה מצפה מהאדם. אבל היום, לאחר מעשה ברמה מסוימת, אתה אומר, שם הייתה הנקודה. כלומר, אתה בעצמך אומר שהנקודה היא לא נקודה כמותית של כמה אני עושה, אלא הנקודה היא נקודה איכותית, כמה אני מזדעזע בממד החיובי מבפנים. אם זה בממד המחשבתי, או בממד הרצוני, שהוא בעצם הממד הנשמתי של האדם. ושם נוצרה החירות. שם הגיעה החירות. החירות הכוונה חופש, אני לא משועבד לכל התכתיבים החיצוניים. אני לא מפחד מלעבור את המהלך הזה. אין לי פחד. זה לא שם זה התחיל. אני הייתי אומר ששם זה התחיל ושם זה נגמר. מצד האמת, שם זה התחיל ושם זה נגמר. כי עוד פעם, אנחנו מדברים על הכמות או על האיכות. מצד האיכות, שם זה התחיל ושם זה נגמר. ההחלטה, שם זה התחיל, שם זה נגמר. נגעתי בזה, בדיוק, נגעתי בזה. הנה, תשמעו מה אורי אומר. אורי לא צריך לפרט לנו עכשיו על מה הוא מדבר, בסדר? אבל העיקרון, העיקרון שאתה אומר הוא נכון, הוא אמיתי. אני חושב שכל אחד מאיתנו, לא נעשה עכשיו סקר, אבל רובנו ככולנו, יכולים להצביע על נקודה ששם היה, שם הייתה הפגישה עם עומק המחשבה, עם עומק הרצון, עם עומק הנשמה, גם כשזה היה ברמה של הרהור בלבד. דרך אגב, לפעמים המצבים שמביאים אותנו למקומות האלה, למקומות העמוקים האלה ולפעמים הכואבים מאוד האלה, לפעמים המצבים הם מצבים נוראים, מצבים קשים. יכול להיות משברים בחיים וכו'. לפעמים לא. לפעמים באמת, זה או שכמו שראינו בפרק ב', תשובה בהדרגה, או תשובה פתאומית. אבל לפעמים איזו סיטואציה קיצונית לצד החיובי או בדרך כלל השלילי, זה מה שזעזע אצלנו את ה... נקרא זה, את המרקם החיצוני של החיים, ומשם פתאום תתחיל איזו צמיחה. זה יכול להיות שזה תהיה צמיחה ארוכה מאוד. אבל שם הייתה הנגיעה.
בעצם ההחלטה של אדם לשנות הרגל או אורחות חיים, אז עצם ההחלטה זה כבר, נקרא לזה, ההתנעה הראשונה?
אני לא רוצה להגיד החלטה, כי זה יותר מהחלטה. החלטה זה כבר פונקציה שכלית. אנחנו מדברים כאן על הרהור תשובה שהוא אפילו לא החלטה. הוא לא מחשבה, הוא רק הרהור. נגעתי, נגעתי. בוא נשאל שאלה אחרת, מצחיקה לגמרי. מתי ילד למד לרכב על אופניים? לא כשהוא נפל. כשהוא החליט שהוא רוצה לרכב על אופניים. מתי בחור התחתן? טוב, לפי השאלה הקודמת, התשובה כבר ברורה. כשהוא החליט שהוא רוצה להתחתן. ועד שהוא לא החליט, אז הוא לא היה שם. ברגע שהוא החליט שהגיע הזמן, הוא כבר שם. עכשיו, מתי תגיע הקלה? זה עידן טכני. זה פרטים כבר. לא, באמת. זה פרטים. אתה לא מסכים? זה אמיתי. מתי אדם נכנס לפנימיות עולמה של תורה? כשהוא נגע בנקודה הפנימית הזאת, גם אם הנקודה הזאת היא זרם דק, של הופעות מעשיות, אבל עצם הנגיעה שלו בדבר הזה, זה... כל אחד מאיתנו יודע בחיים שלו, שלפעמים הוא עובר חוויות אדירות, אבל פתאום הוא חווה איזה חוויה, או שומע איזה אמירה, מאדם, שהאמירה הזאת מלווה אותו שנים רבות. אותו אדם בכלל לא זוכר מה הוא אמר. אבל אתה מבחינתך, זה נגע בעומק ציפור נפשך. נכון או לא? אותו אדם בכלל לא מודע אם זה התנהגות שאתה ראית או דיבור שהוא אמר לך. בסדר, אמר, עשה, עבר הלאה. אבל מבחינתי, זה עשה עליי רושם כביר. והרושם הכביר הזה, זה הזרע. והזרע הזה, הנבט לאט לאט. זה הפרק הזה. ערכם של ערעורי תשובה, ציורה ומחשבתה. לא לזלזל אם זה לא מגיע לשמירת שבת, ולהנחת תפילין שרבן אותם. עצם הערעור, כן.
מה זה עוזר
בעצם? כן.
מה ההבדל בין ערעור טוב לערעור רע? למה זה לא
מרחב? תראה, דיברנו על זה. קודם כל, מבחינת הרושם, ערעור טוב וערעור רע עושים רושם. שני הערעורים האלה עושים רושם. לכן חזל אמרו, ערעורי עבירה קשים מעבירה. וירור תשובה כתשובה.
פה הוא צדיק גמור, פה הוא לא רשע גמור.
נכון. עכשיו, למה פה הוא צדיק גמור פה, ופה הוא לא רשע גמור? כי בשורש החיובי של האדם, או נגיד ככה, בשורשו של האדם, הוא שייך לטוב. הוא שייך לתשובה. עשה האלוהים את האדם ישר. אז כשאדם חושב טוב, הוא נוגע בשורשו. כשאדם חושב רע, הוא נוגע בקליפתו, לא בשורשו. כשאדם רוצה טוב, הוא נוגע בשורש. כשאדם רוצה רע, הוא נוגע במעטפת. הוא לא נוגע בעצמותו. זה ההבדל. ולכן כשאדם שייך אל הטוב, הוא שייך אל המהות. כשאדם נוגע ברע, הוא שייך אל הקליפה. הוא לא שייך באמת לעצמו. זה ההבדל, העקרוני. זה ההבדל עקרוני. אתם זוכרים שדיברנו על סוגיית שד משדי? שד משדי. אז כשאדם חושב טוב, הוא מחבר את היוד לשד. זה שדי. כשאדם עושה רע, זה לא הוא. סליחה, חושב רע. זה לא הוא. זה שד. היית בשיעור ההוא? אוקיי. כן, בבקשה.
רק עוד קצה לראות אם זה טוב. כלומר, מהלך כאילו הסרת הקליפה הזאת, כאילו שהיא הרע, באה אחרי ההגעה לשורש.
אבל ההגעה לשורש הזאת יכולה להיות מאוד נקודתית. מאוד ספציפית, מאוד מאוד... נגיד, הבזק אפילו והיעלמות. איזה מין נקודת אור בחושך וזה נגמר לי. אני יכול לשאול אותך, אילון, את השאלה ששאלתי את אורי?
כן.
גם אתה יכול לשים את הנקודה על אצבע? את האצבע על נקודה?
כן.
אתה לא חייב לספר?
כן.
אתה רוצה לספר?
לא.
לא, אוקיי. לא, לגיטימי. מישהו רוצה לספר? זה דברים אינטימיים, זה בסדר גמור שלא רוצים לספר. אבל גם אתה יכול לשים את האצבע על נקודה.
כן.
שהיא זאת שזעזעה את המערכת. שטלטלה פה את הכאילו יציבות שהייתה. משהו פה משתנה.
נכון, אבל הנקודה הזאת היא לא מחייבת מזה שזה השתנה בתורגע.
לא דיברנו אותו רגע, דיברנו שנקודת הזעזוע הזו היא הנקודה שבעצם בה קרה הכל. מתי הצמח הזה ינבא? היום, מחרתיים, בדור הבא, אצל הנכד שלי, אני לא יודע מתי. אבל הנקודה הזאת היא הנקודה הקריטית. היא הנקודה הקריטית.
הרב, פנימו אותה הרבה נקודות כאלה.
נכון? הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, ולפעמים כשאנחנו נמצאים בתקופות של שגרה וחשיכה וכדומה, אז הוא מדליק לנו איזה מין הבזקים כאלה, בין אם זה בא ממנו, בין אם זה בא מתוכנו, לא משנה. אז עכשיו תוך כדי דיבור אני נזכר שפעם היה פה מישהו, לפני הרבה שנים כבר, אני חושב שהבניין הזה עוד לא היה אפילו, לכן אני נמצא בכניסה של הבניין, ירדתי מהבית מה שאני רואה מישהו ככה, עם תיק גדול, עומד על המדרכה הזאת, ודיברתי עם מישהו בכניסה, פתאום אני רואה אותו עובר למדרכה בצד השני. אם אני ככה עומד, מסתכל, וזה מתלבט כזה. בסדר. אני ממשיך לדבר עם אותו בחור, הוא חוזר שוב למדרכה הזאת, מסתכל, כדאי להיכנס, לא כדאי להיכנס. וזה חוזר שוב למדרכה השנייה. טוב, הבנתי שמשהו פה... האדם הזה עוד לא החליט. כן, לא... ניגשתי אליו, אמרתי לו, אתה צריך עזרה במעבר חצייה, משהו. מה... טוב, התחלנו קצת לדבר, אני כבר לא זוכר אפילו מי זה היה, זה לפני שנים היה. אבל הנה, זה סתם דוגמה אמיתית. אנחנו מדברים עכשיו מהלב ומהמציאות. דוגמה אמיתית. קשה לעבור את המדרכה. קשה לעבור את הכביש. קשה. זה נוגע בנקודות שהם עצם החיים. דברים שהם חיצוניים, טכניים, זה טיק-טק, בסדר, החלפתי אוטו, שטויות. אוטו בא, אוטו הולך. אבל דברים שהם נוגעים באישיות... בעצמיות החיים. זאת נקודה קשה ביותר. בסוף אני חושב שהוא בסוף כן נכנס פנימה, אם אני זוכר נכון. אני לא זוכר את הפרטים. אלעד, אתה יכול לשים את האצבע לנקודה? בלי פרטים.
כולנו צריכים עזרה במעבר חצייה.
כולנו צריכים עזרה במעבר חצייה. טוב, אני מוכן לעמוד באופן קבוע. אחד שנייה. אפשר בריצה מהירה, לא צריך אור אדום, אור ירוק. פה תמיד אור ירוק.
טוב, מקודם אמרת על בן אדם שאמר לך שהתשובה היא תהליך מאוד קל, זה נראה שהוא עזוי לגמרי.
בשורש הפנימי, בשורש הפנימי, בוא נחזור לאיש הזה עם התיק שעבר וחזר ועבר וחזר. מתי הוא החליט לעשות את התהליך הזה? כשהוא הגיע לפה עם התיק. כשהוא החליט להגיע לפה עם התיק.
כשהוא הרס את התיק.
בתכלס קשה, תהליך. אנחנו נגיע לתשובה המעשית בהמשך. הפרקים הבאים, הרב ידבר על, למשל יש כאן פרק ארוך מאוד, נתיבות תשובה פרטיות. פרק י' ד' אם אני לא טועה. פרק ארוך, ארוך. נתיבות תשובה פרטיות. פסקאות ארוכות. 30 ומשהו פסקאות, אם אני לא טועה. כמה? כן, 39 פסקאות.
שווה לחכות.
אבל אנחנו נגיע לפרק י' מתוך הפרק הזה, מתוך הפרקים שקדמו. שאלות. דודו, מה נתנדיד? אחד שלא עובר זעזוע. יכול לחזור בתשובה? לפי דעתי התשובה היא לא. אחד שלא עובר זעזוע, יכול לחזור בתשובה? לא. השאלה, מה עומק הזעזוע? עומק הזעזוע לא צריך להיות שהתוצאות המעשיות שלו היא נפילה לתאום. לא. יכול להיות באמת שהוא לא נפל לתאום. אבל משהו פה הזדעזע. הרב כותב בפרק ב' במוסר אביך, שאדם שחושב שתהליך התשובה שלו יהיה תהליך נעים, יהיה תהליך קל, הוא 99%, אני אומר זה בשפתי, 99% קרוב אל המכשול. הוא חי בדמיונות. הוא לא מבין איזה תהליך הוא צריך לעשות. הוא לא מבין איזה מהפך פנימי. כלומר, לא פנימי, הפנימיות שלו תמיד קשורה לריבונו של עולם ולאמת. אבל איזה מהלך טבעי הוא צריך לעשות. לכן, אדם שלא עבר זעזוע, הוא דילג. זה עובר על ידו. עכשיו, האם הזעזוע הזה צריך למוטט את האדם, להביא אותו לעומקים ותאומות נוראים? לא אמרנו את זה. לא צריך לקחת סמים ולאכול חזיר בשביל לחזור בתשובה. אבל מצד שני, חייב להיות זעזוע.
במובן של השורה שדיברנו פה, שמהטוב להגביר את הטוב באדם. ברגע שאדם מונה לעצמו זה קומה רוחנית, הוא גומר עם הצורה הבוסרית הראשונה שלו, מתקדם. הוא לא חייב לעבור זעזוע כדי לעלות
למה. אני מדבר על השלב הראשון.
לא, אבל בתשובה שאני כל היום בהשתלמות הזאת, בהשתלמות האינסופית, אני לא צריך לעבור כבר.
נכון, הייתי אומר ככה. נכון, אבל יש זעזועים קטנים.
מה?
יש זעזועים קטנים כל הדרך.
גם בתוך
התת-מדרגות
של
העליות
הרוחניות. ודאי. בתוך התהליכות המדרש.
אתה ישבת 3 שעות היום, לא הבנת תוספות, זה לא מזעזע אותך? הגעת לארוחת צהריים ולא שלטת על עצמך ביחס לצלחת, זה לא מזעזע אותך?
זעזוע חיובי גם.
ברור גם זעזוע חיובי, אבל גם זעזוע על ההכרה של הפער בין הרצוי למצוי. רבותיי, השעון שלי לא בסדר. 4:38 עכשיו?
כן.
אז השעון פה לא בסדר, אם אני רואה נכון. טוב, אז צריך לעצור, אז לא הספקנו את פסקה, רק עוד שאלה אחרונה. גבריאל, ההחלטה של ישראל להקריב את האליל של מצרים בשבת הגדול, זו כבר הגאולה, בדיוק. שבת הגדול נקראת שבת הגדול, כי שם התחילה הגאולה בעצם ההחלטה לקשור את האליל של מצרים לקרי המיטה, גם כשלא יצאנו ממצרים. טוב, אז נקווה שאת פסקה ד' לפחות סיימנו, נתחיל ביום רביעי את פסקה ה'.